מיכאל אייזנשטיין ואסף פיליפ, שלום לכם.
שלום וברכה.
שלום.
בן 29, בן 40 וכמה? 5 כבר?
מה נעשה?
אתה לא נראה.
זה המסכה, מסתירה.
אסף, בוא נתחיל איתך.
כן.
מה הסיפור? מתי קודם כל חזרת בשאלה, ומאיפה אתה בא בכלל?
אז שאלות קצת אחרות.
אישיות.
אז בסדר. אני מגיע מפתח תקווה. יש מקום כזה. נמצא, גדלתי שם מגיל 0 עד גיל 13, ואז עברתי לישיבה בנתיבות. אחר כך הייתי 3 שנים בנתיבות, אחר כך הייתי באור יהודה עוד איזה 4 שנים, התחתנתי, גדלתי פה, הייתי רב שם, וככה הייתי בהרבה מקומות, זה עד גיל 25, ואז יצאתי בשאלה.
היית רב, אני מסתכל על בן אדם, עם שיער קצר, מגולח, חתיך, זה היה רב פעם, היית רב, רב אמיתי.
רב בלי התואר, כאילו רק בתואר של כבוד, לא בתואר שלמדתי. למדתי יורה יורה, אבל לא קיבלתי תעודה.
אם אני מבין נכון מהתחקיר, לא סתם היית רב, היית גדול, מה שנקרא, גדול בתורה, עם ידע נרחב, התייעצו איתך, למרות גילך הצעיר.
אני, כן, התייעצו איתי הרבה, הייתי מקושר, הייתי, לא יודע מקושר זה המילה, הייתי בקשר עם הרבה מאוד הורים, בקשר לילדים שלהם, בקשר גם ילדים שלימדתי, וגם ילדים שאחר כך אנשים אחרים התקשרו והתייעצו הרבה.
היית אומר שהיית עמוק בחרדיות?
כן, לגמרי.
איך זה מתבטא?
זה מתבטא בזה שגם לימדתי ילדים. ייעצתי להרבה הורים איך להתמודד עם הילדים שלהם, איך להגיע לילדים שלהם. הייתי רבה מאוד מבוקש. זה אומר שכל שנה שעברתי, פעם אחת עברתי לבית ספר אחר, אבל כל שנה, בסוף שנה, היו מנסים מחיידרים אחרים למשוך אותי שאני אלמד אצלם, עם תוספות שכר מאוד מאוד יפות, רק כדי שאני אעבור לאותו מקום. סך הכל זה היה, הייתי מוכר בחברה החרדית, לפחות בדלת אמות שלי, ומוערך מאוד.
התקדמת.
כן.
התקדמת יפה, לא, אף אחד לא היה חושב מבחוץ שאתה בכיוון אחר לגמרי.
לא, אני גם בתוכי לא הייתי כל הזמן בכיוון אחר. כשאני הלכתי ואמרתי לילדים שיאמינו בשמע ישראל או בכל דבר כזה, והייתי מסביר להם את זה, אני גם הרגשתי שאני מאמין בזה לחלוטין. זה לא שבאתי ושיקרתי עם הדרך איתם. וכשהגעתי למקום שהבנתי שזה לא נכון, אז לא הייתי שם.
מאיזה גיל זה?
מתי בכלל יצאתי בשאלה? לא,
מתי התחלת לחשוב על זה, להתבשל עם זה?
הפעם הראשונה שזה ממש בא והתבשל, זה היה בערך בגיל 15. ושם הייתי, אני רציתי לצאת בשאלה, אז לא היה עוד הלל. אולי אז הקימו את הלל בערך, זה היה לפני 30 שנה. ולא מצאתי את הדרך לצאת החוצה, ונשארתי, והתחזקתי דווקא. ואז משם אמרתי, אין לי ברירה, אני נכנס בכל הכוח.
לא מצאת את הדרך, זה אומר בעצם, ואני יודע את זה שוב, מהתחקיר, ברחת.
כן.
לקחת תיק וברחת, אבל זה לא הסתייע.
כן, זה משהו כזה. אתה רוצה יותר פרטים בזה?
כן.
אני הבנתי בתור ילד שבקיבוצים, בקיבוץ, לוקחים ילדים דתיים וגוזרים להם את הפאות ומוצאים אותם בשאלה. אז אני חיפשתי את הקיבוץ כדי ללכת אליו שגזרו לי את הפאות ויעזרו לי להיות חילוני. ולא ידעתי איך אני משיג את הקיבוץ. אז התקשרתי למודיעין בזק, ל-1-4, כדי שיתנו לי את הטלפון של הקיבוץ. המוקדנית שם אמרה לי, אין כזה קיבוץ, יש הרבה מאוד קיבוצים. איזה קיבוץ אתה רוצה? אז אמרתי לה שאני מחפש את הקיבוץ שמוציאים ילדים בשאלה. לא ידעתי את המושג, אמרתי, אני חרדי ואני רוצה להיות חילוני. אז היא אמרה לי שהיא תיתן לי את הטלפונים של הקיבוץ השומר הצעיר. ולא בדיוק ידעתי מה זה השומר הצעיר. אמרתי שיהיה שומר צעיר או משהו כזה. לא זוכר את הפרטים המדויקים, אבל אני זוכר שאמרתי לה, תתני לי את הטלפון, והיא נתנה לי 3 טלפונים. חייגתי אליהם בשעה 11 בלילה, מוזר, אבל אף אחד לא ענה לי בקיבוץ ב-11 בלילה. ואחרי שבשלושת הקיבוצים לא ענו לי, אז אני הלכתי לקיבוץ, שמרתי את הפתק איתי, יום שלם בישיבה, ולמחרת בלילה ניסיתי עוד פעם ולא ענו לי. וברגע שהבנתי שלא עונים לי, אז זרקתי את הפתק וחיפשתי דרך אחרת. יום אחד הרזתי את כל הדברים שלי, שמתי את התיק על הגב והתחלתי ללכת כדי לחפש את הקיבוץ. והלכתי כמה שעות כדי למצוא את המקום שלשם להגיע, ואז מצאו אותי כמה חקלאים. ראו ילד חרדי הולך עם תיק על הגב, צעקו עליי, ילד לך למקום שבאת או שנזמין לך משטרה. כמובן שנבהלתי. רצתי בחזרה את כל הדרך לישיבה, אחרי כמה שעות טובות חזרתי, סידרתי בחזרת המיטה, סידרתי את כל הדברים בארון, חזרתי לבית המדרש כאילו שום דבר לא קרה, והגעתי למין מסקנה שכנראה אלוהים שומר עליי שאני לא יצא בשאלה, ולכן הוא לא עזר לי עם הקיבוץ שלא ענו לי, ולכן הוא גרם שאנשים יזרקו אותי בחזרה, ואמרתי, אם יש אלוהים אז אני צריך להאמין בו ולעבוד אותו. וזה היה מפנה שדווקא מאוד מאוד התחזקתי. ו10 שנים, בסך הכל הייתי תלמיד מאוד טוב, יחסית, עליות וירידות, אבל הייתי יחסית תלמיד מאוד טוב. התחתנתי בשידוך, שידוך טוב מאוד, לא היה איזה דברים רעים.
מה שקרה פס פורוורד בחיים החרדיים.
כן.
רצים
ממש,
קדימה.
ממש, על כל המסלול. נכנסתי שם, כן, התחתנתי.
גם התפרנסת טוב, ונולד לך ילד.
כן, נולד לי ילד מיד אחרי החתונה, בערך שנה אחרי החתונה נולד לי ילד.
כמו כל זוג, גם הלכתם לטיפול.
כן.
אוקיי, אני עוצר כאן בכוונה עכשיו. אני עוצר כאן כי זה בעצם, זו בעצם נקודת המפנה השנייה בחיים שלך. מיכאל, בוא נעבור לך. אתה בן 29, צעיר, מתמחה בעריכת דין. הסיפור שלך הוא קצת אחר. אני מסתכל עליך גם שוב, חילוני לגמרי, נראה, יש, אין סימנים. לא הייתי נותן בך סימנים. אבל גם אולי קודם לא הייתי יכול לתת לך אל מלא הייתה לך כיפה, נכון? כי אתה בא ממשפחה שהיא חרדית, אבל אחרת.
משפחה שלי הם חרדים מודרניים. זה אומר במקרה שלהם שהם הגיעו מרקע חסידי, כל אחד מהחסידות שהוא הגיע ממנה, אבל הם עצמם היו פחות חסידים. הם לא היו משויכים לאיזושהי חצר, הם היו חיים את החיים הרגילים שלהם, היו עובדים. בעיקר אבא שלי, וכן חשפו אותנו יחסית לעולם שבחוץ. היינו חיים בבני ברק, בקהילה חרדית, כל החברים חרדים, אורח חיים חרדי, אבל אבא מתפרנס וטסים לחו"ל לפעמים, וההורים יוצאים ועולות בתל אביב, לוקחים אותנו לתיאטרון לפעמים למחזות זמר.
על זה נאמר, יש לך תירוץ, אתה ראית את מה שקורה שם בחוץ,
כן.
במובנים מסוימים.
כן, כן, היה לי לאן לתלות את העיניים.
כן. גיל 29, אתה איש צעיר מאוד. מתי המפנה בעצם, מתי הנקודה שבה אתה אומר, אוקיי, איני יכול עוד, או לא רוצה עוד?
זו תשובה שהיא בדרך כלל קצת מפתיעה. אני בגיל 8 הבנתי שאני לא רוצה להיות חרדי יותר, והתחלתי לדבר על זה עם חברים ואנשי מורים, אנשי חינוך וכאלה, כבר בגיל 9-10. לא שמרתי את זה בבטן. ההצדקה שלי הייתה זה שהייתי נחשב לילד בולט, תמיד אהבו אותי ונתנו לי הרבה מקום והעריכו אותי, אז אמרתי, טוב, אני מבין איפה רע לי, ואני מבין מה החלומות שלי ומה אני רוצה להגשים. זה השלב שאני אומר, מה אני רוצה. והולך על זה בכל הכוח. את האופי לזה היה לי, זה היה מאבק קשה, ומאבק של כך המון שנים, אבל כבר אז זה התחיל.
וואו, אתה אומר מאבק קשה, איפה היה הקושי?
הקושי היה להוציא לפועל כשאתה ילד כל כך קטן שלא יודע מה זה אומר. כלומר, להתחיל לחלל שבת בגיל 10 זה קל, אתה פשוט מדליק את האור או מדליק את הגיימבוי. אבל בפועל לעבור ללמוד בבית ספר חילוני או לצאת מהבית, ללכת לשכונה חילונית ליד למרום נווה ולחפש שם חברים, זה תהליך קצת יותר קשה ומורכב, בטח כשההורים נותנים לך בקרה ושולחים אותך למטפלים ויועצים ועושים שמיניות באוויר כדי שתישאר בתלם כי אתה לא יודע מה טוב לך.
אבל אתה יודע מה טוב לך, זה הקטע המוזר. אתה ילד בן 8 שיודע מה טוב לו, בעצם, ואתה אומר להורים שלו, להורים שלך כמובן, חבר'ה, אני יודע אחרת, אני יודע מה באמת טוב לי. איך הם מקבלים את זה?
בהתחלה הם חשבו שאני קצת פגום, משוגע, כנראה יש בי איזשהו דפקט שצריך לטפל בו, ולקחו אותי למטפלים, בהתחלה ליועצים רוחניים ויועצים חינוכיים, ולאיזשהו פסיכולוג ופסיכיאטר, ואיזושהי מאבחנת, ולמכון הדסה, לראות אולי יש לי כל מיני בעיות בהתפתחות, אולי אני פשוט לא בסדר. והתוצאות הראו הפוך, הראו שה-IQ לא מכונן, הוא גאון עוד שנייה, והילד מוכשר, וכמו שחשבנו.
פספוס גדול לעולם החרדי.
וזהו, ואז נכנס אליהם הפומו הזה, הפומו הזה של, וואי, הילד יכול להיות עכשיו רב גדול, בוא
Fear
נעבוד...
Fear of missing out, מה הוא יפספס?
אז בוא עוד יותר, נעבוד יותר קשה, כדי שהוא יישאר פה, ועוד יצליח בכיוון הזה.
כן. ואז בעצם, מתי התהליך הזה עובר את הפאזה האמיתית, שאתה כבר אומר, זהו, סופית, אני לא איתכם במשחק הזה.
אז היה איזשהו נקודת משבר בגיל 11, שהמנהל של בית הספר כבר לא יכול היה לסבול את ההשפעה הרעה שאני עושה על ילדים אחרים, והוא הציע להורים שלי איזשהו דיל כזה, שאו שהילד מתיישר, או שהוא הולך, וההורים שלי פנו אליי, ראו שאין לי מי לדבר, אז הם התחילו לעשות איתי הכי הרבה מסע ומתן שהם יכלו. אני הייתי צריך להחליט האם אני קם ובורח מהבית בגיל 11, או שאני מתפשר ומקבל קצת. כלומר, תחליף את הכיפה לכיפה סרוגה, תלך לדתי לאומי.
מדהים. ואתה בוחר בכיפה הסרוגה?
כן, לא היה לי את האומץ.
גאון, אמרנו, לא? אבל את הכיפה אתה מוריד מתי?
ביני לביני, אני כבר מוריד אותה בערבים בגיל 11-12, מתחיל לטייל ברחובות, חפש חברים, היה איזה חבורת עולים חדשים מרוסיה של שנות ה-90 בגילי. אז היינו מסתובבים בגנים של בני ברק רמת גן, כן, מכיר פתאום בנות, קיבלתי איזה לבר מצווה, איזה מצלמה, מצלם את הבחורה הראשונה שיצאתי איתה, מראה את זה לחברים בבית ספר, מעיפים אותי מהבית ספר, כזה.
וואו, מדהים. עכשיו, אני מניח, ואני חוזר עכשיו אליך, אסף, מגיע נקודה בכל התהליך הזה, שיש צורך במישהו, להישען עליו, או משהו להישען עליו, או איזשהו מישהו שילך איתך את הדרך, נכון? או שזה בתהליך שלך, שאתה מחליט שאתה עוזב, מוריד את הכיפה, ואתה עובר פאזה.
להחליט שאני עוזב, מוריד את הכיפה ועובר פאזה, זה היה מלא דברים ביחד, כי באותו זמן אני התגרשתי, התגייסתי, החלטתי להתגייס לצהל, ויצאתי בשאלה, אז הכל באמת היה ביחד. ולהיה לי באמת באותו זמן מי להישען עליו, לא ידעתי שיש על מי להישען עליו. עשיתי טירונות במחנה 80, ומיד אחרי הטירונות, אז מישהו אמר לי, בוא להילל. ואני לא ידעתי מה זה הילל.
זהו, זה לא שם שמסתובב בחברה החרדית באותם ימים, אני מדבר איתך, 20 שנה אחורה.
לא.
זה לא שם שכולם אומרים, הלל, כן, אבל נקפוץ לשם.
לא, לא ידעו מה זה הלל, ומי שידע מה זה הלל, זה היה השם רשעי מרכב, זה לא, לא מדברים על זה. ואז באותו זמן, שאנחנו, אני נכנס להלל, אז אני הגעתי להלל, היה שם את דון סגל, לא דון סגל, אח שלו, ישראל סגל, אח של רב דון סגל. ישראל סגל היה שם, ישבנו ושמענו הרצאה שלו, הגשו אליי איזה שתי מתנדבות ואמרו לי, מי אתה, מה אתה, וככה בערך התקבלתי להילל. זה לא מקובל היום. וזהו, וזה האנשים שהם באותו זמן התחילו ללוות אותי ולראות את המצוקה.
שאתה צריך את זה? זהו, הנה המילה שחיפשתי. אתה אומר, יש מצוקה, ואתה זקוק למישהו שילווה אותך, אני מניח, באותו רגע.
להיות גרוש מהחברה החרדית, עם ילד, זה לא משנה באיזה מעמד הייתי, היה לי ילד בן 3, שתוך פחות משנה קיבלתי מבית דין רבני צו עיכוב הסדרי ראייה, פגשתי אותו שעתיים בשבוע רק בחברה החרדית, שם, אני פוגש אותו ברחוב, בשמש, בגשם, בקור, בחום, זה לא משנה, אבל זה, אין לי איפה להיות איתו, המשפחה החרדית שלי ניתקו איתי קשר, כי אני נמצא בהלל, וכי אני השפעה רעה. וככה אני מתחיל את הזמן הזה לאיזשהו מקום למצוא את עצמי.
אתה מגיע לרגע מסוים שבו אתה זקוק, אני מניח, לתמיכה כלשהי, אתה מגיע להילל.
כשאני הגעתי להילל, באו אותם מתנדבות, רינה אופיר, ענת נבו, הם היו שם והתחילו לדבר איתי, והתחלנו, הם שאלו אותי מה אני צריך, הייתי מאוד יהיר, הייתי בן אדם שהיה לו הכל, אז אני גם הרגשתי שיש לי הכל, אמרתי הכל בסדר. ולאט לאט התחילו ליפול הדברים על הראש שלי.
כמו מה למשל?
כמו מה, מצב כלכלי, כי להיות חייל, ולא משנה שהצבא ניסה לדאוג לי לצרכים, אבל זה לא מה שקיבלתי, הרווחתי לפני כן.
והרווחת טוב, יש לומר.
כן. גרתי בדירת 5 חדרים, פתאום אני גר בשותפות עם אחי, איזה משהו שהוא היה חייל, איכשהו מנסים למצוא את עצמנו בעולם הזה, לא, היה די מורכב.
יש גם ילד קטן?
יש לי ילד שבהתחלה אני פוגש אותו, ואז מוציאים אותו מרשותי, ואני לא מצליח לפגוש אותו כמעט, רק פעם בשבוע לאיזה שעתיים. יש לי הרבה מאוד דברים קורים לי. ופתאום נכנסתי יום אחד, אמנם הייתי בצבא, היה לי איזה, סיימתי תפקיד, הייתי ממלא מקום קצין תש בנחל החרדי, וסיימתי את התפקיד. ולפני שמצאו לי תפקיד אחר, איזה 3 שבועות היו לי, שפשוט נכנסתי למיטה, ובערך לא יצאתי ממנה. יום אחד מתקשרת ענת נבו, עם הכל האהבה שלה. אמרת לי, אסף. אמר לה, מה? איפה אתה? אני אמר לה, לא זוכר מה בדיוק עניתי לה. אחרי שעתיים אני יודע שהייתי בירושלים. אי אפשר להגיד לענת לא. והיא הוציאה אותי בכוח מהמקום הזה שהייתי. סדרה לי מיד פסיכולוגית שישבתי איתה לפגישות, ובמקביל, אמרה לי, טוב, יש לי איזה דירה שאני צריכה שתצבע אותה, תראה אם יש שם דברים שהבן אדם השאיר שאתה צריך לבית, והיא הוציאה אותי משם בכוח. היא ידעה להביא אותי בחגים, ידעה למצוא את המקומות ששם אני יכול להיות לבד, ויהיה לי קשה, ולתת לי לבוא ולבכות איפה שצריך, לצחוק איפה שצריך, והם היו שם בשבילי לאורך כל הדרך, במשך הרבה מאוד שנים. סיימתי את הצבא, הלכתי לעשות בגרויות, ועוד פעם, להתחיל עוד פעם מאפס, אם בצבא כבר הייתי באיזה סוג של קבע, לא בסוג, הייתי בקבע. היה לי שירות מאוד מאוד קצר, ואז מיד התחלתי קבע.
אתה אומר בגרויות, זה מעניין, כי אתה כבר בעצם בחברה החרדית היית מלמד, ובאו אליך להתייעץ, אתה כבר בר סמכה, ועכשיו אתה הולך לעשות בגרות. העניין הזה של לימודים והשכלה, אוקיי? כשאתה יוצא מהעולם החרדי, אתה בעצם מה? אתה במינוס? אתה בדפיציט מול העולם?
לא. אני ידעתי שאני הרבה יותר טוב מכולם. והייתי הולך לאנשים, הייתי מתחיל שיחה או כל דבר כזה, מבחינתי אני הכי חכם והכי מוצלח. אבל ברגע שנכנסים טיפה לעומק, אני לא יודע כלום. אני בקושי יודע, אני יודע ה-ABC בקושי, לא יודע לקרוא את ה-ABC, יודע לשיר את ה-ABC, כי החיות שלי היו שרות את זה, כי הם שרו את זה בבית ספר. לא יודע מתמטיקה, לא, שברים בקושי ידעתי מה זה. לא יודע כלום. כלום.
אתה בן כמה בדיוק?
20, מה, שאני החלטתי לעשות
בגרויות? לא, שאתה נמצא אז, באותה נקודה. שאתה מדבר עליה.
כמעט 28.
28 ואתה לא יודע כלום על החיים.
כלום.
על העולם.
כלום.
ואז אתה מקבל החלטה מה? לטוס על העניין הזה של הלימודים? אתה מבין שצריך להשלים את הפערים.
אני אומר שאני צריך להשלים בגרויות.
כן.
אני לא יודע מה זה אומר, אני רק מבין שאני חייב ללמוד משהו כדי... התחלתי להבין, כבר הייתי חילוני כמעט 3 שנים, אבל אני מבין שכדי להתקדם משהו אני חייב ללמוד, וללמוד צריך לעשות קודם בגרויות. אז הלכתי לעשות בגרויות בלווינסקי, נכנסתי לשיעור ראשון, השיעור הראשון שלי זה שיעור במתמטיקה, 3 יחידות. אתה צוחק ואתה עוד לא יודע מה.
אני אגיד לך למה אני צוחק, כי כנראה הייתי גרוע כמוך.
הקטע שאני לא גרוע בחשבון. תן לי משוואה היום, אני יושב, אני אפתור אותה. יש לי ילד שסיים עכשיו הנדסה כימית, כנראה משהו גם
מהגנים
שלי, אותו ילד הגדול שלי. יש לי, הילד שלי בין 8 פותר תרגילים של כיתה ו', הוא לומד בית ספר דמוקרטי, הוא לומד 2 כיתות מעליו. אז כנראה יש לי אפשרות גם, כנראה גם ממני החשבון, אבל אני לא ידעתי. באתי לשיעור, המורה מתחילה לדבר על שברים ונעלמים, ואחד הדברים שאני לא ידעתי מי נשבר ולאן הוא נעלם. ובאתי בסוף השיעור...
זה עוד לא שמעתי.
זה מאוד מצחיק, אבל תחשוב איזה מתסכל, כי מי שעמד לפני 10 אנשים, המון הורים, ודיבר ותמיד קיבל כבוד, לא יודע כלום. וכל החבר'ה שהייתי בכיתה, כולם מבינים על מה מדובר, ואני לא יודע כלום. ניגשתי אחרי השיעור למורה, ואני אומר לה, תשמעי דלית, אני לא מבין מי נשבר ולאן הוא נעלם, מה את רוצה ממני פה? זאת אומרת לי, היית חרדי. אני אומר לה, כן, איך את יודעת? אומרת, כי לפני שנה סיים פה יוסי, שהוא גם כן היה חרדי, והוא...
אותה שאלה.
והוא גם לא ידע כלום, והוא הצליח, באמת בחור מדהים, הוא גם עזר לי אז, ונשארנו בקשר. והיא באה ולקחה אותי, ועזרה לי, והסבירה לי. והוצאתי 99 בבגרות. אומנם 3 יחידות, אבל אני יכול להיות גאה בעצמי, שתוך 3 חודשים השלמתי את כל הפערים, ועשיתי בגרות מלאה.
ואז אתה מבין שמה, שאתה חייב להמשיך? שההשכלה היא...
אני מבין שאני חייב להמשיך. ואני מבין שגם אין לי הרבה מקום להמשיך, כי אומנם הלל נתנו לי מלגה מאוד מאוד יפה. אבל אני בתוך הזמן הזה, אני גם צריך להתפרנס, אני גם צריך לשלם מזונות. אני התחלתי משפט, אחרי ש... בית דין רבני הוציאו ממני את הילד, את נתנאל, אז אני התחלתי משפט כדי לקבל אותו בחזרה, משפט שערך כמעט 9 שנים.
וואו.
האמת היא 9 שנים בדיוק מהיום שהם הוציאו את הצו עיכוב הסדרי ראייה מבית דין רבני. זה הדיון שלא בפניי, שהוא לא חוקי, אבל זה לא משנה, לא אכפת להם. עד היום שקיבלתי אותו, זה היה בדיוק אותו תאריך 9 שנים אחר כך.
מדהים. נורמל רק שהוא גר איתך קיים.
כן, כן. אני קיבלתי משמורת מלאה 9 שנים אחרי אותו, זה 10 שנים אחרי שהתגרשנו.
מדהים. מיכאל, בוא נחזור אליך קצת, ונדבר על המסלול שלך בתחום הלימודים. אתה בדרך להיות עורך דין בעצם, אתה כבר מתמחה, סיימת לימודים. אבל אתה בא מבית שהלימודים בעצם הפתיחות לחומרים שהם לא רק תורניים, היא שונה מאשר אצל אסף. זאת אומרת, אתה לא מנותק לגמרי, אתה גם במסגרת לימודית שהיא כיפה סרוגה, אז... אני מניח שזה פחות, יש פחות חומות.
נכון. אז קודם כל, הסבים והסבתות שלי, הם לא למדו שום דבר שהוא לא תורני, אבל היה להם חשוב שהילדים שלהם כן ידעו קצת. אז ההורים שלי כן ידעו קצת, ולהורים שלי היה מאוד חשוב שאנחנו כן נדע. אחד הדברים שהיו הכי חשובים לאמא שלי, זה היא רצתה שנדע אנגלית. אז לקחו אותי לתלמוד תורה, שכן מלמד ליבה, ביסודי, אבל רמת הלימודים הייתה כל כך גרועה ומזלזלת, שקשה לי לומר שבאמת למדתי שם איזושהי מתמטיקה או איזושהי היסטוריה שהיא רלוונטית, זה היה פשוט זלזול. רק אנגלית ספציפית, אמא שלי דאגה שיהיה לנו גם מורים פרטיים, כדי ש... כי זה היה לה חשוב. אז זה היה מהבחינה של איך לימדו אותי בבני ברק. אחר כך כשיצאתי מהתלמוד תורה והתחלתי לעבור למסגרות שהן דתיות לאומיות, שם הרמה עלתה. והיה פער מאוד משמעותי, בין מה ידעתי עד היום, לבין מה שאני צריך לדעת לפי הגיל שלי. והיה מאוד קשה להדביק את הפער שאתה עובר מהחרדים שלא מלמדים אותך, לא מלמדים אותך כלום, לפתאום לעבור למקום שמלמד ברמה רגילה. לא הצלחתי להדביק את הפער הזה, וזה הלך יחד עם עוד המון קשיים שהיו לי בבית, בתהליך של יציאה לשאלה. כל תקופת התיכון לא הצלחתי ללמוד, עברתי מבית ספר לבית ספר, סיימתי את כיתה י' א' בלי בגרות אחת, בכיתה י' ב' עשיתי איזה כמה בודדות בקושי, התגייסתי לצבא עם איזשהו מינימום של מינימום של איזה רבע בגרות.
מתי אתה פוגש את הלל? או מתי הלל פוגש אותך בעצם?
פעם ראשונה בחיים ששמעתי עליהם ורציתי לעזר בהם, הייתי לפני גיל 18, והם אמרו לי, לא רלוונטי, אנחנו לא יכולים לטפל במקרים לפני גיל 18. כשהגעתי לגיל 18 כבר הייתי בצבא, ולא הרגשתי הרבה צורך לעזר בהם, עד ש... יצאתי לקורס קצינים ואמרתי, אוקיי, אני כבר מרגיש שאני נהיה בן אדם בוגר, אני כבר מתחיל את החיים שלי, אני גם עוד שנה יחס לקבע, אני רוצה כבר לצאת מהבית, לצאת מהחנק הזה, ופניתי אליהם לעזר למעבר דירה, ומה שהם אמרו זה שהם יכולים לעזור לי לגור עם עוד כמה אנשים שאני לא מכיר, ולא אהבתי את ההצעה שהם נתנו לי, התאפקתי קצת, ואז פניתי אליהם פעם שלישית, כשסיימתי את הצבא ורציתי להתחיל לימודים, והציעו לי מלגה מסוימת שדורשת שאני אוכיח שאני יוצא לשאלה, אז הלל היו הגושפנקה. ומשם הם ליוו אותי גם בעוד דברים.
זאת אומרת, אתה אומר שבאיזשהו מקום, הלל נתן לך את את כרטיס הכניסה פנימה לתוך החינוך האקדמי.
לא הייתי אומר את זה ככה. אני חושב שהנחישות ללמוד, זה מה שלקח אותי לאקדמיה. אבל הלל היה יד מאוד מסייעת בדרך הזאת, כי בלעדיהם לא הייתי מצליח לקבל את המלגה שקיבלתי, לא הייתי מקבל את המלגה הנוספת שהם נתנו, שעזרה לי לשרוד את התואר, זאת אומרת, הם ליוו אותי בדרך של להשלים את התואר.
אוקיי, אז אני אתקן, אם לא כרטיס כניסה, ללא ספק, הדלק שהטיס את המטוס. לעבר התואר. אני מנסה קצת להתעכב, ברשותכם, על הפערים האלה. על הפערים שאתם מספרים עליהם, ואני כנראה לא מצליח אפילו להבין, זאת אומרת, זל לא יבין זאת. אדם ששומע את הפודקאסט הזה, שהוא בא מהחברה החילונית או הכללית, ככל הנראה יתקשה להבין עד כמה, למשל, הפער הזה שאסף בין ה-28 מגיע איתו, הוא גדול, נכון? הוא פשוט, יש שם תהום.
אני אתן לך דוגמה, אולי תסביר את זה. אתה יודע מה זה משנה ברורה? משנה ברורה זה הספר החוקים היומיומי של כל בן אדם דתי מאמין, בעיקר יותר אשכנזי, אבל גם כולם, זה לא רק. את המשנה ברורה ידעתי בעל פה. תחשוב שמישהו אומר לך, אני יודע את ספר החוקים של ישראל, אולי זה קצת יותר גדול מהמשנה ברורה, אבל את החוקים של יום יום מה צריך לעשות, אני יודע הכל בעל פה, כולל סעיפים וסעיפים קטנים.
וואו, עד היום?
לא. היום אני זוכר שעריות.
פעם היית ויקיפדיה.
משנה ברירה. תנ"ך, אני שלטתי בתנ"ך, לפחות בתורה לגמרי, ובחלק גדול מהתנ"ך אני שלטתי בו. ועוד הרבה מאוד דברים שידעתי, המון המון ידע. עכשיו, עם כל הידע הזה אני בא החוצה, אבל בחוץ אין לי שום ידע. אין שום ידע, כמו שאמרתי לך במתמטיקה, אין ידע של ABC, אין ידע של שום דבר מהדברים של היום יום, גיאוגרפיה. לך תדע מה זה הצפון, לא מצאתי את הצפון, עד היום אני לא מוצא את הצפון.
תרתי משמע.
אבל איפה המקומות שבהם להתאפס, איפה המקומות שאיתם ללכת, איפה המקומות ששם אני יודע לשים את היד ולהגיד, אם זה אני הולך, אם זה הכלים שיש לי לחיים, לא היה לי שום דבר מהם. היהירות שיצאתי איתה מהחברה החרדית, שחשבתי שאני יודע הכל, כי אם אני יודע תורה, זה מה שאמרו לנו, בתורה יש הכל. אם אני יודע תורה, אז אני יודע הכל, אבל בסופו של דבר, שאני יוצא החוצה, ואני רואה שאני יודע תורה, אבל לא יודע כלום. ואת כל מה שצריך, זה צריך להתחיל להשלים.
מדהים. סימנת לי משהו, מיכאל, קודם.
תהיה להגיד, בהקשר הזה של להשלים את הפערים מחרדי לחילוני, זה לא בא לידי ביטוי רק בהשכלה שלך, זה בא לידי ביטוי גם במעבר התרבותי מעולם לעולם. והתרבות בעולם החילוני היא מאוד ענפה, יש את האומנות ויש את המוזיקה ויש את הקולנוע ויש את הסדרות ויש את החדשות. אני לא הכרתי שיש כתבי חדשות כאלה ואחרים בשעה 12. וכשרציתי להיות חלק מהחברה החילונית והתחלתי לסגל לעצמי חברים חילונים ומסגרות חילוניות, זיהיתי את הפער העצום הזה שאני לא מכיר את הזמרים, אני לא מכיר את המוזיקה, אני לא מכיר את הסרטים, את הסדרות, את הדברים שהם גדלו עליהם והם צוחקים עליהם וזה בדיחות פנימיות.
זה מתסכל?
אין לי את זה. זה מאוד מתסכל, אני זוכר שאני השקעתי שעות על גבי שעות מול היוטיוב, כדי להשלים סיכום של שנות ה-50 במוזיקה, לראות כל מיני סרטים משנות ה-90 שזכו בפרסים, כדי לדעת מה זה הטיטניק, זה שם של מה.
מדהים. ותמיד ידעת, או ידעתם, או ידעת בעצם אסף, תמיד ידעת שחינוך אקדמי הוא משהו שאתה צריך, או חינוך, או השכלה, זה משהו שאתה תצטרך בחיים החדשים?
כשיצאתי בשאלה, מהר מאוד הבנתי שאני צריך את זה. ואת ההשכלה, אחרי שסיימתי בגרות, לא הלכתי ללמוד ישר תואר. אני בתור חרדי, אני קיבלתי תעודה של מורה לחינוך מיוחד. אני למדתי כחרדי, המחזור הראשון שלמדו מורים חרדים, יש לי תעודה של מורה, כי אז לא היה מורים גברים חרדים שלמדו, והיינו הקבוצה הראשונה, אז קיבלנו תואר מאיזה אחד מהסמינרים בארץ, שכחתי איזה. אז זה היה המקום שהייתי, אז לא היה לי הרבה מידע מה זה אומר, אבל כשיצאתי בשאלה, הבנתי שאני חייב כדי להתקדם ללמוד, אז בהתחלה למדתי באמת, עשיתי את הבגרויות, סיימתי את הבגרויות, ובעיקר עבדתי כדי להרוויח כסף, כדי לשרוד. אלה נתנו לי, אמרתי לך את המלגות כדי להתקיים בהתחלה, אחר כך הם כל פעם דאגו לי למשהו, אם זה איזה קצבה שאני אוכל מדי פעם לתת לנתנאל איזה משהו מיוחד או כל מיני דברים כאלה, תמיד הם היו שם.
הדלק, ואז... כבר אמרנו, הדלק,
כן,
של
לגמרי.
כל יוצא בשאלה בעצם, זה דלק, זה מאפשר לך לנוע.
כן, כן, זה להיות לבד בעולם, ולשמחתי יש לי עוד אחים שיצאו בשאלה, אז...
אתם 11 אחים, רק נאמר.
כן.
אפילו סטטיסטית, כמה מכם חייבים לצאת בשאלה.
היום כן. כשאני יצאתי בשאלה, זה היה בקושי פרומיל שיצאו בחברה החרדית. היום אנחנו מדברים על 15% או יותר שיוצאים בשאלה. זה שינוי קצת משמעותי, אבל אנחנו יצאנו 6 אחים בשאלה. 5 אחים ואחות. אבל לא כולם יצאו ביחד, אבל בגדול היינו 5, אחר כך עוד אחד, אבל אנחנו 6 חילונים היום. וגם אנחנו בינינו, לקח לנו איזשהו פרק זמן עד שהתגבשנו ונהפכנו לאחים. לפני כן לא דיברנו על זה שאנחנו הולכים לצאת בשאלה. זה היה איזשהו...
כל אחד עם עצמו.
כל אחד עם עצמו עושה את התהליך, ויצאנו בערך באותו זמן.
מדהים. כולם עבודו יחילל, אגב? או כבר אתה היית הבוגר, אז כולם באו דרכך, ואתה...
יש לי אח שיצא...
המנוסה.
יש לי אח שהוא יצא לפניי, הוא היה בילל איזה חודשיים לפניי, משהו כזה, ואחר כך אני הגעתי, אחר כך עוד אחד, ואחר כך אח ואחות הגיעו. מין כזה...
אני לא מנסה אפילו לתאר לעצמי את המעבר הזה, בלי מישהו שאתה יכול, מין חדר המתנה כזה, שאתה יכול לנוח טיפה. כמו שאני רואה כרגע בעיני רוחי את הלל, וזה ארגון שהרבה שומעים עליו, אבל אנשים לא... אתה לא קולט מה קורה, עד שאתה לא נתקל בסיפורים האישיים.
ואז, עזוב, מדברים, אנחנו מדברים על השכלה. השכלה זה דבר נורא נורא חשוב, אבל לבוא להלל, עם מכנסיים שקניתי בג'ינס הראשון שלי, שקניתי אני לא יודע איפה, ועוד איזה חולצה שקניתי בשוק רמללוד כזה, והיה 2 ב-10.
דיל טוב.
כן, שם זה, כן. ואני לוקח את זה, ואני חושב שאני נראה הכי טוב בעולם כמובן, להגיע לשם, ופתאום מציעים לי, תשמע, יש לי כמה בגדים, אחר כך זה הפך להיות קסטרו הלל, שאנשים פשוט תורמים בגדים לשם. כן, ועם השנים, במיוחד בתקופות שאין כסף ללכת ולקנות את כל הבגדים שצריך, ולבוא ולהתנסות וללבוש בגד כזה, וללכת עם זה. וזה, זה, בכל מקום זה היה שם.
טוב, בואו נדבר רגע על החיים עצמם. אני עושה fast forward להגיע למציאות. אתה מטפל עכשיו באמצעות בעלי חיים.
כן.
השמועה אומרת שיש לך מאות בעלי חיים בחצר, אמיתי לגמרי.
אמיתי לגמרי.
מאשר. ואתה, מיכאל, כמובן אמרנו, אתה מתמחה במשפטים, אתה תהיה עורך דין בקרוב, בעזרת השם, אני יכול להגיד. בואו נדבר רגע על החיים עצמם כרגע, אחרי כל מה שעברתם, אחרי כל מה שלמדתם, אחרי כל מה שקיבלתם וגם נתתם. אסף?
אז היום אני בן אדם, אני מטפל רגשי בעזרת בעלי חיים. אני נשוי בשנית, אולי פעם ראשונה שנשוי מהרצון שלי לגמרי.
לא שידוך,
לא ששם זה היה לא ברצון, אבל זה היה שונה. נשוי, יש לי עוד 2 ילדים, יהל ותלמה.
בני כמה?
יהל בן 8, תלמה בת 6, עוד שבוע. כמו שאמרת, יש לי כמה מאות חיות. אני אוהב את מה שאני עושה, אני אוהב את המשפחה שלי, אני אוהב את 3 הילדים שלי, אני אוהב את האישה שלי, וטוב לי, בעיקר טוב לי.
אין חרטות?
לא, בכלל לא, אין לי שום כבר המון, אני חושב שאף פעם לא היה לי מקום של אוי, אני רוצה לחזור לשם. היו ימים מאוד מאוד קשים בדרך, אבל אף פעם לא אמרתי, בוא נעשה פרסה ונחזור. אני שלם לגמרי ומרגיש שזה המקום הכי נכון בשבילי, וכשיש, אני נע בתוך המסגרת, יכול להיות שאני אצביע יש עתיד פעם ופעם מרץ, אבל...
כן.
הפוך עד סדר, אבל... אבל אני מוצא את הדרך שלי בעולם החילוני, הבריא והנורמלי לחלוטין.
הלל עדיין חלק מהחיים? באיזשהו מובן? באיזשהו פינה?
אני לפעמים מתנדב, מגיע לתת קצת מעצמי, כי אני חייב להלל הרבה מאוד על מה שאני נמצא פה. בדרך, הם היו... מאותו סיפור עם ענת, ונראה לי שזה הייתה רינה אופיר, מאותו זמן ועד היום, אני מרגיש שהם נתנו לי המון 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 כלים, וכשאני יכול אני נותן. אין לי הרבה זמן, אין לי הרבה מקום, אבל...
מיכאל, אתה איך אתה רואה את החיים קדימה? אני בכלל לא מסוגל לתאר אותך כנער חרדי או כצעיר חרדי, אתה יודע, זה קטע מדהים, המעבר אצלך הוא...
כן.
הוא שלם לגמרי, אני טועה?
אני גם מרגיש את זה, אני גם מרגיש שאני מאוד מאוד חילוני, וגם אם יש איזשהו שוני, כל בן אדם הוא שונה מהבן אדם לידו, אז אני לא מרגיש שאני כל כך חריג מהבחינה הזאת. אני סיימתי ממש לפני חודשיים, הצטיינו תואר משפטים, תואר במנהל עסקים, ואני גם עוזר הוראה במקביל להתמחות. אני מרגיש שאני, מבחינת השכלה ותעסוקה, אני במקום מאוד טוב. אני לא מפחד גם, אתה יודע מה, אני החליט שלא טוב לי להיות משפטן. אז אני אלך למקום אחר. אני מרגיש
שאני... הכלים בידיך.
שיש לי את הכלים. אני רגוע.
אתה מנסה רגע לתאר לעצמך, מדי פעם, אולי לפני שאתה נרדם, או אם אתה יושב עם עצמך השנייה, מה היה קורה אם אתה היית היום, מיכאל, בן 29, חרדי, בלי כל מה שיש לך ביד עכשיו. איפה היית עכשיו? עובר לך בראש מדי פעם?
אני יכול להסתכל על האחים הגדולים שלי ולראות איפה הם נמצאים. הדוגמה, יש את הדוגמה של אחי הבכור, שזה אולי דוגמה יותר טובה ויותר מתאימה. הוא רצה לעבוד ולעשות תואר, הוא הצליח להשלים את התואר שלו רק באיזה גיל 37, כן, את התואר הראשון. נישואים שלא באושר, עכשיו הוא מתגרש, ולהתגרש בעולם החרדי, כמו שאמר אסף, זה לא כזה פשוט, אמא שלי מרגישה כאילו היא באבל. וזה חיים שלא הייתי רוצה. הרגשה הזאת שאתה יכול לבחור מה אתה עושה מחר, במה אתה עובד, עם מי אתה חי, איך אתה חי. אין לזה תחליף.
הבחירה החופשית, אה? הלל בחיים שלך בימים אלה?
אז אני מאוד אוהב את הלל. יש לי מקום בלב שלי, בעיקר מהסיבה שהם שם איפה שאתה צריך, והם לא שם כשאתה לא רוצה. זאת אומרת, הם ממש איתך בדרך שלך, כמו שאתה...
חילונים, לא מתערבים לך בחיים, אתה לא רוצה.
בדיוק, בדיוק.
תעשה מה שאתה רוצה, אל תציק.
בדיוק, וזו תחושה שאתה צריך, שהאבא והאימא, שמי שמלמעלה ובא לעזור, הוא באמת בא לעזור, והוא לא בא שתהיה מי שהוא רוצה שתהיה. וכל פעם שיש איזשהו פעילות שאילו אומרים לי, בוא תצטרף, בוא תכתוב זה, בוא תצטלם לזה, בוא תתנדב פה ובוא להתראיין להטיל, אני רץ.
מדהים. טוב, חברים, מיכאל ואסף, צמררתם אותי וגם נתתם בי המון תקווה שהכל אפשרי בעצם. ולא צריך לפחד בעיקר. נדמה לי שאם מנצחים את הפחד, הכל אפשרי.
חד משמעית.
בזאת הלל. תודה רבה לכם.